אחר כך תקליט, לא יודע מה, כשנתחיל ללמוד, אם נלמד. ואז הוא אמר לו, טוב, אתה רבי יונתן, אתה חכם גדול. הם היו לי מחוץ לעיר. עכשיו אני רוצה שתגיד לי באיזה שער אני אכנס. כן, באיזה שער אני אכנס? היה לחומה של העיר שני שערים. לא, 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 בגרמניה, באוסטריה. אני, יש פה שני שערים, אתה חכם גדול, תגיד לי באיזה שער אני אכנס, באיזה שער אני אלחר. אומר לו, כבוד אדוני המלך, זה לא אגון. אם אני אגיד לך עכשיו, בשער ימני, אתה תיכנס בשמאלי, כדי להוכיח שאני לא צודק. אני אגיד פה, אתה תגיד פה. זה לא חוכמה. החוכמה היא שאני אכתוב על פתק עכשיו, איפה אתה תיכנס, נפקיד את זה בידי אדם שלישי, ואתה לא תראה את זה, ואחרי שתיכנס לעיר, נפתח את הפתק. אומר לו, הקיסר, אגון, בסדר גמור. אוקיי, הרב כתב את זה, שם פתק, שם את זה אצל אדם שלישי, ועכשיו הקיסר מנסה להיות יותר גאון מהרב, נו, מה אני אעשה, איך אני עכשיו תוקע אותו? איך אני מוכיח לו שהוא טועה? אני אכנס בגדול, לא, בגדול לא שייך, הוא בטח הרשם בגדול, אני מלך, אני אכנס בקטן, אבל לא, אבל הרב אייבשיץ הוא יותר מתוחכם, הוא יודע שאני אעשה את החשבון הזה, שאני אחשוב להפוך על בוקס בקטן, אז אני אכנס בגדול. לא, בגדול, אבל עדיין אולי זה, הוא עומד לפני, כן, הוא עומד לפני שניהם ומשתגע. אומר קיסר בשלב מסוים, לא, 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 אומר קיסר בשלב מסוים, עבדים, לפרוץ פה בחומה, כן, שער חדש, ואני נכנס בו. עכשיו אני תוקע אותו, אין לו מה להגיד. בסדר? נכנס לעיר, אמר לו, בוא נראה את הפתק, הרב כותב לו, מלך פורץ לעשות לו גדר, ואין ממחין בידו. זה גמרא, זה הלכה. שמלך, כן, יכול לפרוץ לו, ויש לו את הרשות לעשות את זה. זה מלך, כן, זה הלכה. הלכה בלכות מלכים. נניח עכשיו, המלכות החליטה לכבוש ציר מסוים עכשיו, או משהו כזה, וליחיאל יש שדה בדרך לגבול. בסדר? וזה מעכב עכשיו. יש פה שלושה גדודים שצריכים עם הטנקים לעבור דרך זה. ואם עכשיו ירצו להקיף, זה כן, בזבוז, או יעט את קצב המלחמה, או משהו כזה, המלך לא צריך לשאול אותו. בסדר? המלך בא, ומותר לו לעבור על הכרם, על השדה של מישהו, יש לו... מה? בסדר, אבל יש למלך רשות לעשות את זה. אז הרב כתב לו את זה. קיצור, היה גאון גאון. כן, תטעם קצת, תטעם קצת. יש למרוקאים מנהג, למרוקאים יש מנהג, שמעתי על סעודת, סעודת בואי קלה. מרוקאים פה מכירים את זה? שיש לחלק מהמרוקאים מנהג כזה, שהם בדרך לבית כנסת ביום שישי, אז הם טועמים קצת מכל דבר. האישה מגישה להם קצת מכל...
במוכן להיות מרוקאי.
כן, הרב דניאל אמר לי את זה. הוא הרב דניאל מרוקאי, והוא פעם אפילו כתב על זה משהו. לא יודע אם הוא עושה את זה, אבל הוא אומר שהיה מנהג, הוא אומר שהיה מנהג כזה, לטעום כזה מהאוכל. איך? לא היה עושה. והרב, אתה מרוקאי? בניסק זה מרוקאי? אז הוא התפלפלו אפילו הרבה, פוסקים במרוקו למצוא מנהג למקור או משהו כזה, אבל רב הרם אמר פעם, עם ישראל נוהג, אל תשאל שאלות. אם אינם נביאים, בני נביאים, הם לא לערע על מנהגים. בסדר? זה צריך לדעת את זה מאוד, כאילו הרבה פעמים... נהגו העם? כן. אז יש הרבה מנהגים, הרבה פעמים מנהגים משתרשים בטעות. וצריך לבדוק את זה, אבל לפעמים... אדוני, רגל על הברקס, עצור. לפני שאתה פותח את הפה שלך, על איזה, אפילו אם אתה תלמיד חכם, ואני אראה לך, מה זה המנהג הזה וכל זה, תהיה רגוע, תדע לך לא לבזות. היה כמה מנהגים, היה איזה בית כנסת שהיה נוהג להגיד קידוש לבנה כשהם סובבים את הבית כנסת, כמו הקפות של סוכות. הולכים, תנא דבי רבי ישמעאל, מעלה לו זכר ברוך, במאמרו בראש חכים, מסובבים את הבית כנסת, כל הקהל מסובב את הבית כנסת ואומר את כל הברכה וכל הפסוקים. וכל הפסוקים בסיבוב. אז פעם רב שאל אותם, מה סתם מעניין המקור? פותח את ידיך, אף אחד לא יודע להגיד לו. כולם עמי הארץ, לא יודע, ככה נהגנו. מדורי דורות ככה נהגנו. עד שהוא בדק איך שהוא זקן, אמר לו, לא, אדוני, בבית כנסת הישן, מישהו תרם את כל קידוש לבנה בשיש מחוץ לבית כנסת, ורשם את זה לאורך כל הבית כנסת מבחוץ. מכירים בבית כנסת של אשכנזים הרבה פעמים? יש איזה בתבלית של שיש, קידוש לבנה בחוץ, מחוץ לבית כנסת, איפה שכולם עומדים שיקראו מהשיש הזה, אז הוא עשה את זה בצורה כזאת. אז הם פשוט כדי לקרוא את הכל היו הולכים, כן? כי השיש הזה מקים את כל הבית כנסת. עכשיו הבית כנסת כבר נחרב וקימו בית כנסת חדש, לא עשו את זה, אבל אנשים ממשיכים להקיף את ה... יש המון מנהגים כאלה. יש המון מנהגים כאלה, כן.
אז לגבי השאלה של זאת, של התעמך חיים וכו', אם עכשיו, דוגמה, יצא שמצאת דומה תוך חילותיים, וזה משהו אותה, עכשיו אני אעיר את זה לאותו בן אדם, הוא ייפגע מזה. וואלה, התעמת, נשקיע לשבת, יכול להיות שהוא ייפגע מזה. אז עדיף להגיד לו, שיש חשש שהוא ייפגע, או ששתות ולצבול.
צריך להגיד בצורה יפה. תגיד למי שהכין, נראה לי קצת חסר זה, אולי כדאי להוסיף. כדאי. כדאי להגיד. אם אתה ייפגע, ייפגע. היה סיפור גם, אני אומר לסיפורים. היה סיפור על איזה רב גדול אחד שבא להתארח את זה לגביר. והגביר חיבד אותו, וואו, איזה כבוד גדול להריח את הרב. יום שישי, כבוד הרב, יאכל משהו? כן? אני מתעקש, כבוד הרב, תאכל קצת מהחמין של מחר בבוקר. הגיע יום שישי בצהריים. הוא אומר, טוב, בכבוד, תביא קצת. טעם. אמר, וואו, איזה טעים. בעל הבית, תביא עוד צלחת. וואו, עוד צלחת, ועוד צלחת. גמר את כל הסיר של החמין. כולם שמעים, בואו נג'רג'רון הזה, זה אכול בלע, מה קרה? זה רב זה, מה? גמר סיר של חמין, איך בן אדם מסוגל? כבר לא יכל לזוז. אמר לבעל בית, תודה רבה, אני עושה עם טיול עם התלמידים שלי פה בחורשה, ואחר כך אני אבוא להתארגן מקלחת ושבת. אמר לתלמידים שלו, תקחו אותי, לקחו אותו ליער, הרב הקיא את הכל. כן, למה הוא עשה את זה? הוא אמר, המשרתת הכינה את זה גרוע מאוד, מלוח מאוד. עכשיו ידעתי שאם בשבת בבוקר אנחנו נאכל את זה והבעל בית יטעם, הבעל בית ישפד את המשרתת. איך את לא מתביישת כשבא אליי רב גדול, ככה את מכינה כזה אוכל, ישפוך את הדם, יפטר אותה. אמרתי, מסכנה האישה הזאת, אני חייב להציל אותה. לכן אכלתי את הכל, אמרתי כאילו הכל טעים, ואז הם יכינו עכשיו חמין אחד. חמין אחד, תראה מה זה גדולי ישראל, עד כמה, הרי להם את מידת הזהירות, לא לפגוע. מה? הסכים. הוא לקח על עצמו, שיתבזה כבודי, אבל שהמסכנה הזאת לא יפטרו אותה. רב ישראל סלנטר תמיד היה אומר. מה? לא, היא כנראה קלטה את הפשלה שלה, והיא קלטה את מה שהרב עשה. אתה מבין? מסכנה הייתה כזאת נפחדת מה בעל הבית יעשה. זה לא כמו היום. אתה מבין? רב ישראל סלנטר תמיד היה אומר, תמיד היה מנסה להעמיד אותנו על ההסתכלות האמיתית של התורה. הרבה פעמים תמיד הנטייה של אדם, במיוחד לחבר'ה צעירים שמתחזקים בישיבה, זה בין אדם למקום, להתחזק בין אדם למקום. תפילות, ברכות וכדומה, דברי תורה על השולחן, הכל טוב ויפה. ואז פעם אחת רב ישראל סלנטר התארח אצל איזה גביר בליל שבת. שוב, הכל בסדר גמור פה ושם, ובסוף הסעודה אמר לו, נו, רבנו, אתה יכול להגיד איך יש לך הערות על הסעודה שלי, איך היה פה ושם. באמת, אמרו לו, הכל מצוין, דברי תורה, הכל, אוכל טעים, משובח, כבוד שבת. אבל המשרתת הלכה שעתיים יותר מאוחר בגלל זה. זמנה המשרתת הייתה גומרת והולכת הביתה בסוף בליל שבת. מי זה משרתת? יהודיה ענייה, אלמנה או משהו כזה, שבאה לאיזה גביר עשיר. והוא אמר, אתה רוצה פעם הבאה סעודה אמיתית, תקצר בשעתיים. ככה הוא אמר לו. באה המשרתת, נפלה לפני הרגליים שלה, אמרו לו, או רבנו, הצלת אותי, אני פה מתענה כל אל שבת עם שבע מנות להגיש ולשטוף כלים וכל זה. הצלת אותי במה שעשית את זה. תראה את ההסתכלות שלו. או חפץ חיים פעם בא לאיזה בן אדם, אז הבן אדם דעווינים, חפץ חיים אצלי. גומר קידוש, שניים מקרא ואחת תרגום. שניים מקרא ואחת, כל הפרשה, כולם מחכים. לא, אסור לאכול לפני שניים מקרא ואחת תרגום. חפץ חיים. והיה אומר שלום עליכם וכל מה שצריך. אמר לו, נו רבנו, אמר לו, כשבאים אליי אורחים, אני מדלג שלום עליכם. ככה אומר חפץ חיים. הוא אומר בית אחד מכל פסקה, לא שלוש פעמים. אנשים רעבים. עד שאתה חושב על הבן אדם למקום, על התפילות, על הברכות, על דברי תורה, יש פה אנשים רעבים. קודם כל תשקיט את רעבונם. בזמירות שבת, אחרי החמין או אחרי העוף, תגיד את השלום עליכם, את האשת חיל, תגיד מה שאתה רוצה. אני לא אומר לכם כרגע לנהוג. אני רק נותן לכם נקודת הסתכלות של גדולי ישראל. גדולי ישראל, אתה חושב, כל הכבוד. תראה, הוא אמר את המזמור הזה, ואחר כך הוא עשה מה שהספרדים נוהגים, שמונה פרקים, נכון? כל ארוחה שמונה פרקים של מסכת שבת, מכירים את זה?
מי עושה את זה?
לא מכירים את זה? יש לו בספרדים.
זה באוכל.
בסדר, אני רק אומר, יש...
לא, אוכל.
מסכת...
אז
כולם ישנים והוא קורא. מסכת שבת מחולקת ל-24 פרקים. אז יש מנהג לחלק אותה 8 בכל ארוחה, ואז גומרים אותה כל שבת. אתה מבין?
בואנה אחי, נפלת עליי כבד. עכשיו יש כאלה אומרים את הייחודים בחלק מתפילות החודש של הספרדים. יואו, סבא שלי היה אומר את זה. שם מביאים את הזוהר וכאילו שבת. אתה כבר מקרקר מרעב, עכשיו מתחיל פה זוהר וכל זה. אחי, נפלת עלינו כבד. תגיד את הכוסי שעות עשה, סברים הרנן, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. בסדר? אז זו נקודת הסתכלות, נקודת הסתכלות בין אדם לחברו. אל תסתכל רק בצורה כזאת מצומצמת. היהדות דוגלת בך, הרב ישראל סלנטר במוסר שלו, הדגיש את זה מאוד, אומר, אני לא רוצה כאלה, כן? שהבן אדם למקום שלהם, בזכות הצדקות שלהם, הם דורכים על הרבה אנשים אחרים. הוא אמר, אם אתה קם בבוקר לסליחות, והערת מישהו מבני הבית, חבל על הסליחות שלך, שיהיה ראשון. תלך עכשיו שעה, כן? תגיד, ויעבור השם על פניו ויקרא, רק תחפר על זה שהערת גזל שינה מישהו. והרבה פעם בזמנם שהיו עשירים, היה משרתת. קומי! אני מכיר אנשים כאלה. אני מכיר אנשים כאלה עושים לאנשים שלהם. צערי הרב, מכיר, בקרוב. אנשים שתלטנים, מערים את הישם, קומי תכיני לי. קומי תעשי, קומי תלבישי את הילדים. מה קומי תלבישי את הילדים? יא נוכל, אתה יום שישי, כן? גמרת לאכול צהריים, הלכת לישון עד המקלחת. אשתך שוטפת הבית, מבשלת, עושה את הכל. מגיעה ליל שבת גמורה. רוצה לישון בשבת בוקר עד 8:30, שעה לפני שאתה בא מבית כנסת. מה אתה מעיר אותה ב-6:00, 7:00? בשביל מה? אתה לא יכול להקים את הילדים לבד? לא, תביא להם בגדים. אתה מבין, אנשים, עזוב, זה, אבל אני מדבר גם הצדיקים. גם כשאתה צדיק ואתה עושה משהו עכשיו, גם לסליחות, מוקדם, אם הערת את בני הבית, או הערת מישהו שיכין לך, כמה אנחנו עושים את זה לאמא שלנו? תדעו לכם, אין היתר. אין היתר לבקש מאמא ואבא כלום. אין היתר בהלכה.
זה הכיוון שלה.
אין היתר בהלכה, אמא תביא לי, אין איזה היתר. אמא זה מלכה מבחינתך. אבא ודאי זה מלך מבחינתך, אסור לבקש. כמובן שההורים מוחלים ונותנים מכל הלב ומגישים וכדומה. אבל לבקש? ועוד לבקש בחוצפה? אוי ואבוי, זה אחד מעשרת הדיברות. אין היתר לעשות את זה.
מה?
אמרתי, כבד את אביך. כן? אדם צריך לכבד את ההורים. מה קורה בדור הזה? איך סיפר לי מישהו היום? לא, השבוע. הוא אומר, הוא יושב בחדר, לא יודע אפילו אם זה אותה קומה או קומה שנייה, במיטה, משחק במחשב, באינטרנט, באיזה משחק. אתה אמרת לי את זה? מי זה אמר? הרג? מתקשר לאמא שלו במטבח. למה? קשה לקום. עד המטבח ללכת. מתקשר לאמא, תזמיני לי המבורגר, או תביא לי, תבשלי לי למיטה עם מגש. אולי גם תביא לי נטלה, אני מחמיר, ליטול ידיים. אז תביא לי גם נטלה ל... שומו שמיים, לא נגענו. נגמר לי המים בכוס. אמא, תביא לי עוד כל המים. אתם נורמליים, מה קרה לכם? מאיפה יותר הדבר הזה? זה גם ההורים אשמים. ברור שזה חינוך לקוי של ההורים. כן, הורים שמרגילים את הילד לכזה פינוק. בערבית יש משפט. אם אתה מראה לילד שלך יותר מדי את השיניים, הוא יראה לך את החורב. אז כל הזמן נראים, הוא יפנה לך עורף.
אצל סבתא שלי יש
כזה
דבר, ברגע שמתיישבים
לשולחן,
אתה לא קם. אמא,
איך
סיפרה, רואה
ריק
כמו
סיפרה.
אז אם אתה קם, אתה
מעליב אותה. זה משהו אחר. אמא, אמא, סבתא, אתה יודע, מה הנשמה רוצה לתת, זה הכיף שלה, בסדר. אבל כעיקרון, צריך לדעת שאסור לבקש. כעיקרון צריך לדעת שאסור לבקש שום דבר מההורים. הכל מחילה וכל זה מבקשים, ודאי שזה תופס אם ההורים מוחלים, כי אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. לא בזיונו אגב, זה אין יותר. גם אב וגם רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל בזיונו אינו מחול. אין יותר לבזות רב. רב אומר, צחק עליי, אין יותר. כבוד הרב לא מקשיב לך. אתה מבין? מה שעושים בפורים, לפעמים רב פורים, ושופכים את הדם של הרב וצוחקים ומסתלבטים עליו. אתה יודע, ויש כאלה שיודעים לחכות, חקיינים טובים, ואתה יודע, אבל מבזים אותו עד הסוף. זה אין יותר. אין יותר. זה לא בבעלות של הרב. הבעלות של הרב זה הכבוד שלו. בסדר? הכבוד שלו אומר, רב, אני מוחד, אל תקום לי, אל תעמוד, אל תגיש לי. כל הגינונים של כבוד שההלכה דורשת לרב, אם הרב אומר, אין צורך, אל תעשה לי, זכותו. מלך לא יכול. מלך לא יכול לבקש. כבוד לא שלך, כבוד של ריבונו של עולם שנתן לך את המלכות, אתה לא יכול למחול על הכבוד שלך. חייבים לכבד מלך. אבא זה כמו רב. אב שמחל על כבודו, גוי לא כמו כבוד מלך יהודי. שאלה יפה. הנה, לומדים את זה מיוסף. מיוסף, כאשר יוסף
כאשר יעקב יורד ליוסף, יוסף אומר אליו, רדה אליי, אל תעמוד. אז חזל דורשים, מה זה רדה אליי, אל תעמוד? אל תכבד אותי. אומר יוסף, אתה אבא שלי, אני מלך, אל תעמוד לי. כשאני אכנס בתור מלך מצרים, אל תענו. שואלים איך ייתכן יוסף? זה לא בבעלותך. הרי מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מוחל. יעקב יהיה מחויב לכבד את יוסף. יוסף יצעק עד השמיים, הוא לא יכול. אז מסבירים, מכיוון שיוסף היה על תקן מלך גוי. הוא הרי מלך על מצרים גויים. אז מלך שמולך על גויים, אז כבודו מחול. אבל מלך ישראל, שקיבל מלכות ישראל על פי ההלכה, לא ראש ממשלה. כן? מלך ישראל, המלכות היא מעת השם. מלכות הדארעה, כעין מלכות דרכיעה.
אבל מלך יעקב קיבל אותו, לא?
בכל מקרה, בסדר. אבל אני רק אומר, משם שואלים, איך אתה אומר, אל תכבד אותי, הרי זה לא, אין לך רשות להגיד דבר כזה. כי הוא מלך על גויים. אבל אם הוא מלך על יהודים, אז אין עצר. לא יכול. אבל אבא הוא כמו רב. אבא הוא כמו רב, ואבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. זה כן. אבל בזיונו פשוט, חס ושלום, לא הייתי עלי על הדעת. אני, יו, מה שאני שמעתי פעם. בן שמקלל את אמא שלו, יבת, סמבוס ערותיי, אני. ואבא, במקום לתקוע סכין בילד, תביא לו מה שהוא רוצה. מה הפלא? מה הפלא שהילד גדל כך? האמא היא סמרטוט בבית. האמא סמרטוט. אבא משפיל אותה בכל צורה אפשרית. מה הפלא שהילדים יגדלו ו... אמא תביא, אמא תעשי, אמא זה... אתה יודע, אתה רואה דבר כזה, אתה נסער, שבוע אתה לא חוזר לעצמך. אתה מבין? טוב, לפחות זה מעיד שהמשיח קרוב. בת קהל אמא בי, מה? שמרביצים להורים.
אני מכיר...
שם ירחם. אני אומר לך, הייתי בטיול לפני שנתיים, והיינו צריכים לעלות שם על איזה סולם, באיזה נקי כסלע שם ליד ים המלח, אז כולם בינתיים מחכים, אז בינתיים אנחנו יושבים, וילד גיל 8-9, אמא תזיזי את ה... ואם קום, אתה יודע מה, לזרוק אותו מהצוק...
אולי הוא רצה שידיד השלישית הרקוד,
ואתה יודע, 60-70 איש נמצאים שם, ילד בן 8, כאילו זה הסגנון דיבור בבית. לא, חמודי, עוד מעט, תכף, אתה לא רואה, יש תור. שם ירחם, שם
ירחם.
איזו סתירה, שם ירחם, אתה מבין כאילו... אתה מבין איזה... איזה סגנון, סגנון מבהיל, וזה בימינו, אנחנו יהודים פה בארץ. עזוב דת, עזוב תורה, עזוב הכל. תבין, אם אין את הדבר הבסיסי הזה, איך אפשר להתחיל? הרי הכרה...
ההורים גדו ככה.
הרי מה זה כפיות טובה? למה כפיות טובה זה דבר נורא והיום? להיות כפוי טובה. חז"ל אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, ככופר בטובתו של מקום. למה? הרי תדעו לכם, סתם ככה. אתה יודע את מי אתה הכי שונא? איזה אדם אתה הכי שונא? זה שעשה לך טובה. אדם שעשה לך טובה זה אדם שאתה הכי שונא.
חייב לו.
בדיוק. התחושה הזאת של האדם שהוא משועבד למישהו אחר, זה הורג בן אדם. לא מסוגל. עזוב, שלא יעשה לי טובות, לא יעשה לי כלום, העיקר שאני לא יהיה לי תחושת תלות בבן אדם הזה. כשאתה מרגיש, כן, שמישהו עשה לך טובה ואתה מחויב אליו, אתה משועבד אליו, זה הדבר הכי גדול, הכי גרוע. לכן, להודות ולהתוודות זה אותו שורש. להודות מה זה? להגיד תודה. אני אומר תודה על... הבאת לי קוסטי, תודה. להתוודות, אשמנו, בגדנו, אותו שורש, למה? זה שני דברים שונים. זה וידוי על חטא, וזה להגיד תודה על מה שבן אדם עשה. זה אותו עניין בדיוק. זה נובע מאותו סניף בנשמה שלך. כי להגיד תודה על, מה, על טובה שעשו לך, פירוש הדבר בעומק הדברים, זה להתוודות שאתה חסר, שאתה לא מושלם, ואתה זקוק לעזרה מהזולת. אדם יש לו גאווה כל כך נוראה, כל כך מצחינה, שקשה לו להרגיש שהוא חסר והוא זקוק לזולת. תמיד אדם ינסה, הרי אדם נפל פתאום באמצע הרחוב והתגלה ככה בקלונו. איך אדם מרגיש רע? תפסו אותי בפדיחה, תפסו אותי בחיסרון שלי. רואים אותי בצד הלא טוב שלי. אדם לא יכול לראות את זה. אדם תמיד כלפי החוץ רוצה להראות שהוא מושלם, שהוא עם עמידה יציבה, לא זקוק. לא לכסף, לא לטובות, לא לעזרה, לא לתמיכה, לשום דבר. התחושה הזאת של תלות, של חיסרון, זה דבר שהורג בן אדם. ולכן מי שיודע להגיד תודה, זה אותו שורש של וידוי. זה אדם שיודע, אשמתי, בגעתי, חטאתי, אותו דבר. אני לא מושלם, אני חסר, אני זקוק לזולה. זה אותו עניין. אדם שהוא כפוי טובה, מה זה כפוי טובה?
לא מכיר טובה.
כן, אבל היה צריך להיות להגיד לא מכיר טובה. יש מכיר טובה ויש לא מכיר טובה. מה זה כפוי טובה? מה זה לכפות משהו? לכפות זה לחסות, נכון? לכפות כלי. כפה עליה מרקה גיגית. אתה מסתיר את זה. כפוי טובה, אתה בשורש נשמתך יודע שאתה זקוק לו. הוא עשה לך טובה, אתה חייב לו טובה. אבל כפוי טובה זה אדם שמכסה. זה משכנע את עצמו, מסתיר את עצמו, נותן תירוצים לעצמו. מה פתאום, הוא לא עשה לי טובה, אני לא חייב לו, הוא היה צריך לעשות לי את זה וכו'. הוא מסתיר את זה גם מעצמו, את אותה תחושה לא נעימה שיש לאדם. והאדם לא מוכן לקבל את זה. אז להכיר טובה זה מידה גדולה. אם אתה לא יודע להכיר טובה למי שעשה לך טובה גלויה, כופר בטובתו של חברו, השלב הבא זה כפירה בריבונו של עולם. הרי יותר קל לאדם להגיד תודה למי שעכשיו לקח אותו טרם, מאשר להגיד לאלוהים תודה על שהשמש זורחת ויש יום נעים. זה פחות ישיר, אתה לא רואה אותו, אתה לא יודע מי הוא, הוא לא בא אלוהים ואמר חכך. כשאתה כופר בדבר הכי בסיסי, הכי טריוויאלי, הכי טבעי, הכי אנושי, בן אדם עשה לך טובה, אתה לא יודע להכיר טובה על טובה מוחשית שעשה לך, השלב הבא זו גם תהיה כפירה בעיקר. זה עורלת לב כזאת קשה, שבסופו של דבר אדם יבוא ו... יכפור בכל מה שריבונו של עולם עושה. זה השלב הבא. לכן חז"ל אומרים, כשהילל בא אליו אותו גוי, מה אמר לו? למד אותי את כל התורה על רגל אחת. על רגל אחת. מה זה? תגיד לו, מה אתה עושה? צחוק. תבוא עכשיו לרב אלישיב, לרב מרדכי אליהו. שלום הרב, אדם כזה עשו גדול הדור. היי, תקשיב הרב, אתה רואה אותי ככה? תגיד לי עכשיו את כל התורה. מותק. תראה לו יפה את הדלת, אוטובוס. כאילו מה, עכשיו אתה בלבל את המוח לגדול הדור. הגוי הזה לא היה טיפש. מה זה למד אותי תורה על רגל אחת? למד אותי עיקרון. למד אותי יסוד שכל התורה כולה עולה ממנו. סביבון, אני תופס אותו מלמעלה, הכל עולה. זה מה שהוא התכוון אותו גר. למד אותי יסוד אחד. אין לך זמן, אתה גדול הדור. אני רוצה לשמוע ממך איזה מסר אחד. כל התורה כולה זה ציר שהכל נובע מזה. אומר לו הלל הזקן, דסני עלך לחברך לא תעבד, וידך פירוש ההוא זלגמור. מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. כלומר, ואהבת לרעך כמוך בצד השני. כן, ואהבת לרעך כמוך זה כל... מה? שמאי, לא בית שמאי. שמאי היה לו גישה אחרת. הגישה האחרת. הוא חשב שאולי הוא מלגלג או משהו כזה, אז דחפו בעמת הבניין. אבל הלל נתן לו את המסר הזה. עכשיו, זה לא מובן. למה? אהבת לרעך כמוך זה שורש לכל התורה כולה? לדעתי זה שורש לחצי תורה, נכון?
לחברו.
אדם לחברו. כל המצוות של בן אדם לחברו, חצי תורה, ואהבת לרעך כמוך. תדעו לכם, גם הלכתית. הלכתית, אם אני עכשיו נותן לך כוס תה, אני מקיים מצוות גמילות חסד, ואני מקיים גם מצווה כללית של ואהבת לרעך כמוך. רק תכוונו את זה, מה אכפת לכם? אתם כבר עושים, קיים מצוות. לקחת טרמפ, קיימת חסד, ומצוות ואהבת לרעך כמוך. הלווית שקל? כן, קיימת מצוות עשה עם כסף תלווה את עלמי, ומצוות עשה כללית ואהבת לרעך כמוך. כן, כל דבר שאתה עושה בין אדם לחברו, טענת, פרקת, לא נקמת, לא נטרת, כל דבר שאתה עושה בין אדם לחברו, בנוסף למצווה הספציפית שיש, מצוות הלוואה, מצוות פריקה, מצוות טעינה, מצוות... איזה עוד מצוות יש? כל מיני מצוות ספציפיות, עולה לי בראש, הרבה מצוות עשה, חוץ מהמצוות עשה הספציפית, יש גם מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי היא השורש. מה?
ביקור חולים זה
זה פירוט דרבנני למצווה דאורייתא. הרמב״ם אומר, חכמים תקנו לבקר חולים, וכשאני מבקר חולים, אומר הרמב״ם בהלכות אבלות, אני מקיים מצוות עשה של ואהבת. ניחום אבלים, אני גם מקיים ואהבת. תמיד אני מקיים את הואהבת. בכל מצוות עשה שאני תומך במישהו, מעודד, מילה טובה וכדומה, תמיד זה גם המצוות עשה של ואהבת. ומעידך גם להפך. כל עבירה, לשון הרע, אני עובר גם על לשון הרע, וגם ביטול מצוות עשה של ואהבת. וכן על זה הדרך, תמיד היא מתווספת. אז אני מבין למה היא שורש של חצי מהתורה. הגיונית מאוד מה שהוא אמר לו. כל דבר בבין אדם לחברו קשור לואהבת. תמיד, או שאני מקיים ואהבת, או שאני מבטל את המצווה של ואהבת. אבל למה בן אדם למקום? למה הלל הזקן אומר לו, ואהבת לרעך כמוך זה שורש של כל התורה כולה. כי מ-ואהבת לרעך כמוך, אתה מגיע ל-ואהבת את השם אלוהיך. זה השלב הבא. זה הנקודה. התורה אמרה לנו את שתי המצוות האלה בסדר עולה. אם אתה אין לך אהבה לרע, אתה גם לא תאהב את השם. כי מי שמוחש אליך, מי שעשה לך טוב, חז"ל אומרים, ואהבת לרעך, זו רעייתך. רעייתך יותר מכולם.
אבל כולנו צדיקים להעביר את הזקנה, את הכביש, נכון? או לעשות חסד לאנשים זרים. כי אשתך מבקשת ממך להדיח כלים, יאללה, תלכי מפה, לא רוצה, אני עייף. שם אני מדד. עם אדם זר, כמה כבר ואהבת לרעך כמוך יש לי. אני כמעט לא מתמודד. אני גם לא טעון כלפיו. עושה פה ושם, נותן שקל, נותן צדקה, נותן משהו. אבל אשתך זה יום יום, שעה שעה. בוא, עיקר מצווה ותעת הרכה כמוך, בא לידי ביטוי בבית. שם הרבה פעמים יש מתחים, ומתחים הולכים ומצטברים, וכבר אתה מכיר את התכונות שלה, והיא מכירה את התכונות שלך, ושנים תעצבני עליה, על דבר כזה, על דבר אחר. עכשיו כשהיא מבקשת ממך, או בוא נראה את זה שם. אבל מה? הרבה פעמים אנשים, אדם, זכרתי את זה לחבר'ה שלי בחברותה, אדם יודע להיות צדיק ולהיות גמלן חסד עם אנשים אחרים. למה? שופוני, שוב. כולם אומרים עליו, פלוני, אלמוני, גומל חסד, מה, שלא תלך אליו, תמיד הוא ילווה לך, תלמיד, אני מכיר אנשים כאלה. מצד שני, אתה רואה אותם אנשים רעים מאוד בבן אדם לחברו. למה? כי אתה לא גמלת חסד עם אחרים. גמלת חסד עם עצמך, יצא לך מזה בנפיט, יצא לך מזה רווח, שיצא לך שם כאדם גומל חסד. אתה מבין?
זה לא טוב, יש עניין לא קצת, בן אדם הזה יגע להריח וזה.
חסור, נכון מאוד, נכון מאוד. יש אחד מהלשון הרע, לא להגיד נורה בפלניה. יש אש אצל פלוני. עושים שם על האש, יש שם תנור, עושים. מה אתה, חצוף? מה אתה, עכשיו את כל האורחים של השכונה אתה זורק לבית שלנו? תריח אצלך, אסור להגיד. אפילו איך היה? איך היה? בסדר, נחמד, תהיה סולידי. אל תגיד, מה הבן אדם הזה, חבל לך על הזמן? איזה בן אדם, איזה נשמה, איזה אירוח, איזה אדם חם. מי שלא נכנס אליו, יוצא שבע, קל בסבוע הזה, מעריח את כולם. אל תגיד דבר כזה. אבל כולם ילכו אליו עכשיו. ואם תגיד לו, תשמע, הבן אדם הזה, איזה, אין שבת שאין חמישה שישה אורחים. אתה מבין? מי יתיר לך לעשות את זה? אולי הוא לא רוצה. הוא עושה חסד, מישהו חושב, פתאום אשתו נפל עליה. אשתו פתאום יכולה עכשיו לבשל או משהו כזה. סיפרתי לכם עם בועז שרעבי, נכון? את הסיפור. סיפרתי לכם, נו. אבא שלו היה, מה זה מערך? חבל על הזמן, אבל לא מודיע לאשתו, לאמא של בועז, לא מודיע. בית כנסת, ליל שבת, בוא תאכלו אצלנו. אשתו לא יודעת כלום, הכינה סיר מרק למשפחה ולילדים, פתאום חמישה אורחים, כן? היא מסתכלת, כל פעם מסתכלת מהחלון, פתאום וואו, הבעמה, אני כבר גילה לשגעונות של בעלי, אז הכנתי עוד קצת, פתאום הבן אדם בא אליי עם עשרה, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? איך אני מערכת? אבא קריזיונר, אין על מה לדבר, תעמיד ומערך. אמרי ישר לילדים, טוב, תקשיבו לי עכשיו, כשאני מגישה את העוף, תגידו כולכם שאתם לא אוהבים עוף, ואז יהיה לי עוף לאורחים. בסדר, ברוך השם, הלך טוב, בסופו של דבר, אמרו לה, לא, אמא, אנחנו לא אוהבים, יופי, בסדר, הביאה, איכשהו, אתה יודע, שרדת הארוחה בכבוד. עכשיו מגיעה המנה האחרונה, אבטיח, כן? עכשיו אבטיח, כל הילדים אוהבים. אז בוא, אמא תביא לי, אמא תביא לי, ויש קצת. מי שלא אכל עוף לא מקבל אבטיח. בקיצור, אז צריך לדעת את זה. סבתא של אשתי אמרה פעם סבא שלי, אם עוד פעם אתה עושה לי את זה, אני מבשלת בשבת. ככה הביא לו. הוא גם היה עושה את זה. הוא היה זה, היה רב בית כנסת, בוא תאכל את זה. והאישה לא ערוכה וכל זה, וזה הרגיז אותה. כן, אמרה את זה בצחוק, אבל אמרה לו, אוי ואבוי אם תעשה את זה עוד פעם. אתה רוצה, תגיד לי על העיני ועל הרסי. תגיד לי מראש, אתה מזמין חמישה, אני אבשל יותר. אבל זה, מה זה לא נעים? מה זה תוקע? קורה לה, קרה לכם פעם, כמה פעמים. שפתאום מכנת, פתאום נחת אורח מפה, אורח משם וזה. כשאתה רוצה להגיש, אתה רוצה להריח בכבוד.
זה אחד שתיים, תמיד יש לך
יותר לאחד שתיים. זה, נכון, בדיוק. אז תלוי לפי העניין.
לשבע זה כבר...
תלוי לפי העניין. אבל בכל אופן, אני אומר, הלל הזקן לימד אותנו פה יסוד מאוד גדול, מאוד גדול, שאם אדם יהיה לו את ההכרת הטוב כלפי הזולת, בסופו של דבר יהיה לו את הכרת הטוב לריבונו של עולם. אבל מי שיש לו פצע כזה בנפשו, שריטה כזאת, שהיחס שלו לזולת, אדם אגואיסט שרואה רק את עצמו, לא רואה מטר מהאף שלו, אדם כזה שרע בבאהבת לרעך כמוך, חזקה שגם עבודת השם שלו והבן אדם למקום שלו יהיה קלוקל מאוד, יהיה חיצוני, מן השפה ולחוץ. אי אפשר. זה טרן רעין דלא מתפרשים. אלה שני צדדים, בן אדם למקום ובן אדם לחברו, שהם לא הולכים בנפרד. אי אפשר. חייב ששני הדברים האלה ילכו גם יחד. אם אדם לא נופל בזה, נופל בזה. אם אדם טוב בזה, היא טוב בזה. אבל הסדר הוא קודם. רעך כמוך, וזה כמו שחזורים, לעולם, דרך ארץ קדמה לתורה, זה הפשט. זה דרך ארץ קדמה. קודם כל תהיה בן אדם. אם אדם הוא כזה מושחת מוסרית, בלי קשר לדת. אדם שאתה רואה אותו חילוני, יש אנשים חילונים שאתה רואה אותו בן אדם מוסרי. אתה אומר, בן אדם כזה יחזור בתשובה, יהיה באמת עובד השם. אבל אדם שאתה רואה מושחת, אתה רואה כואב הלב, לצערי ראיתי גם כאלה, עם זה כאן ארוך, אבל אנשים מושחתים. אז איזה חילול השם נורא והיום יש מזה? כבר היה עדיף שאולי הוא יהיה חילוני.
לא אומר שיהיה, כן? לפחות הוא שומר שבת. אבל אתה רואה איזה, איזה, איזה חילול השם. זה התורה שלכם. איך הנוכל הזה, המנובל הזה, זה שבת. שבת מסתדר עם המעשים שהוא עושה, לא שומר שבת גם.
זה יצא.
המון. כמה דתיים יש עד הכיס? דתי זקן כזה עד הכיס. מגיע על הכיס, שמה, אני דתי, לא הכיס. לא, אני לא גנבתי, הכיס גנב. תמיד? גנבים ונוכלים ואיזה, איזה חילול השם. אנשים במוצר, במוצר עושים כאלה מעשים מזעזעים. כאלה, תמיד, איש את רעיו חיים בלעו והורגים
אחת. ג'וטים, כי הם יודעים שהעיתונות
המחבר. נכון, תמיד. אז אוקיי, לא נדבר על המקרים, מה אמרו לי בבוקר, הרב הממשמש, הרב הזה, הרב ההוא, כל מיני, חילול השם של כל מיני סוטים למיניהם. סוטים למיניהם. אני לא מדבר על זה, מדבר גם בדברים הרגילים. גם בדברים הרגילים. נכון? נכון. לא, אני אומר, איזה חילול השם נורא והיום יוצא מזה. אתה מבין? השם ירחם. הרמב״ם אומר, חוש המישוש חרפה היא לנו. ככה אומר הרמב״ם. שחוש המישוש חרפה היא לנו. ככה אומר הרמב״ם. כי ידע, בחוש המישוש עושה מעשים לא יפים. הרמב״ם חולק עליו. לא, הוא לא דיבר על זה. טוב, נתחיל ללמוד. או שיש עוד שאלות. דיברנו, לא יודע מה. רציתי להשלים מה שדיברנו פעם קודמת, אבל בטח אין לכם חשק. טוב, אז נמשיך בין אדם לחברו, יוסף או אל שבת. שבת. אני לא יודע מי היה פה פעם קודמת או לא, אני רוצה לסיים את בישול. דיברנו על שהייה חזרה והתמנה. אמרנו שההתמנה, אם אדם מחמם ביום שישי על הפלטה, לא לחסות את כל עם סירים. בסדר? להשתדל לא לחסות את הסירים בשמיכה. מצוי מאוד, הרבה אמאות עושות את זה. שמות את האוכל ביום שישי ואז מחסות בשמיכה מכל הכיוונים. נכון? בעיקר בחורף. בעיקר בחורף, המטבח קר, אז רוצים, מה? רק על החמין? בעיקר על החמין, כן, כי זה לשבת בבוקר. לא לחסות לגמרי. לא לחסות לגמרי, תחסה מלמעלה את הסיר וזה יכול לרדת קצת, אבל לחסות לגמרי לא כדאי משתי סיבות. א', סכנה. בסדר? המון המון פעמים השמיכה ירדה ונגעה בפלטה, לאט 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 מהחום היא התלקחה, מריח מסריח זה טוב, אני מדבר איתך שנשרף הבית. אתה מבין? חבר שלי פה עצר, התעורר בבוקר, מזל הוא נכנס ראה את השמיכה בוערת באש. עוד שנייה זה מגיע לחוט, לחשמל, ולך תדע איזה פיצוצים יוצאים מזה. לכן גם היום הדין של דלקה בשבת הוא לא כמו בימי חזל. בימי חזל כשהייתה דלקה לא יתירו לך בוד בשבת. יש לך דלקה, בסדר. תוציא את האנשים, תוציא את האוכל, אבל אסור לך בוד בשבת.
הלך הבית?
הלך הבית, כן.
מה?
או יביאו גוי ויחבא. אבל ליהודי אסור. בימינו אומרים ליהודי, תחבא עם חבא אש, עם הכל. היה פה שתי שריפות בשבת. לא, שריפה בשבת, שריפה ביום חול, לפני כמה שנים. שבת בצהריים, חיברו פה את הברז מחבא אש, והנו, למה? כי בימינו הכל פיקוח נפש. תבין, בימינו יש עץ ליד הבית, העץ ידלק, מיד ליד העץ, בקצה העץ יש חוט חשמל שעובר, משם ליד זה יש בלוני גז, חשמל וגז התחיל עכשיו, וכל שעלבים תהיה פצצה אטומית. יכול, כל מיני פיצוצים וכדומה, גז בוודאי. אתה מבין? הכלל הוא כזה, בפיקוח נפש מותר לעשות כל מה שנוגע להצלת נפשות. יפה. אם הדבר הוא ממון ודאי, אין פה בכלל פיקוח נפש, אז לא, אסור. אבל אם יש ספק, במיוחד אצל ערבים, שאצל ערבים מגניבה זה יכול להגיע לפיקוח נפש או לפיגוע, אז במקרה כזה כן. ואם זה עיר ספר, אז תמיד כן. אם זה עיר ספר, שנייה, מחילה, אם זה עיר בגבול, אז גם אם גויים באו, ראית שבאו רק לגנוב טרקטורים. אין להם שום כוונה, יוצאים עליהם בכלי נשק, כי אם לאט לאט הם יכבשו את המקום, אז נוחה תהיה, אומרת ההלכה, נוחה ארץ להיכבש לפניהם. לאט לאט יעזבו את הספר, ואז כאילו הגויים ישתלטו על הענו, אתה מבין? רגע, שנייה, צחי, צחי, עיר משהו.
אני ישן בבית, אני שומע הרעש, אני רואה גנב. מה, אני
אשן עכשיו? סתם אני מציע לך, כן.
לא, מה, אם אני אגיד, בסדר,
אתה יודע מה, נתקלתי
בו.
תתעורר, הוא מעליך בנקודת עליונות, ולך אתה יודע מה, הוא ישלוף עליך.
ואם נגיד סתם, פגשתי אותו וזה,
בשבת לא. 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 בשבת זה בעיה, כן. ביום חול הייתי אומר לך דפוק לו פטיש בראש. מה שעשו פה פעם. כן, כספי פעם דפק לגנב פטיש בראש. כמו שצריך. מי זה? עמוס. מי?
עמור, משלב ב. איפה הוא פטיש
שצריך אותו? השקיף את הגנב שם בזה, כן? גם, הנה, אצלכם זה נקרא עיר ספר. זה נקרא כאילו עיר גבול, קרוב לכפרים ערבים וכדומה. אמין? אז כל, יפה? אז כל שיש ספק שזה עלול להגיע לידי פיקוח נפש, אז מותר. אבל אם זה בכלל לא, בכלל לא, הנה, בן דוד שלי גנבו לו לפני חודשיים 35 אלף דולר, בן אדם יושב טוב, זה רק מה שהיה בבית, השחור. הוא לא רצה להכניס את זה לבנק, כי זה שחור. וכל מיני סחורה שהיה לו בבית וכולי. אבל הוא אומר לי, זה דתיים. אנשים דתיים גנבו לי, בליל שבת. איך הוא יודע? הוא ראה שהם זרקו את כל התחולה של הארון, אבל אם היה שם תהילים בארון או משהו, הניחו על השולחן. תפילין, זרקו זה, תפילין הניחו בכבוד על השולחן. הם חיללו שבת, הם הוציאו עוגה מהמקפיא, חימום במיקרוגל, שלוש שעות לעבוד בבית זה קשה. אז הם חיללו שבת והכל. מה? לא, 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 זה כנופיה ידועה בירושלים. כנופיה של שבבניקים שפרקו עול. אז הוא אומר לי, לא, המשטרה לא מצליחה לעלות עליהם, אבל הם יודעים, הוא אומר, יסתובו לי עד הבית. הם עשו עליהם מעקב, ראו שאני נוסע על שבת. ולא, לא, הוא ראה שאינו, ראה שאינו. אולי אפילו הם ראו ברכון על השולחן, שאחרי שהם אכלו הם ברכו. אתה מבין, אתה רואה בן אדם כמה שהוא ירד רוחנית לרמה מזעזעת. אני מכיר כאלה שגנבו מספריית וידאו סרטים לא צנועים בליל שבת. הבנת? חילול שבת. פריצה של גניבה וסרטים מהנו. יש יצרע גם למישהו עם זקן וכיפה, לא יודע איזה כיפה. יש יצרע. אתה מבין? וכאלה שהתפרקו ולא הכיוונו אותם נכון, הם מדרדרים לרמה קשה מאוד. כאלה שהיו בישיבות ונפלו, חבל על הזמן. אבל עדיין, הכבוד לדת נשאר להם. אתה רואה גם כאלה שיש להם יצרע חזק, כן? כאלה שקיבלו חינוך תורני, אז אתה רואה שעדיין את הכבוד לדת נשאר.
אומרים שהם אף פעם לא היו חילונים טובים.
בדיוק. אתה מבין? אז הוא אומר לך מפורש. הוא אומר, ראיתי לאורך כל הבית. בלגן, שלוש שעות ישבו אצלי בבית. הוא אומר, הם לא משברו לי כספת. הוא שם בכוונה כספת, בן דוד שלי, יש לו כספת בבית, שהוא בכוונה... הוא בכוונה שם כספת כהתעיה. כהתעיה, הוא לא שם שם בכלל כסף. אז הם יפתחו, יראו שאין כלום, יחשבו שאין, אבל הם לא. הם חיפשו בכל הבית ומצאו, לקחו לו מחשב עם המון זה. קיצור, 35 אלף דולר. בסדר?
כסף או...
חזר בליל שבת, איזה עצבים, חבל על הזמן. רכוש וכסף. אתה מבין? שכן של דודה שלי, 100 אלף דולר.
מה,
עולה? השחור. הרבה מהחינו הדתיים עובדים בשחור. אתה מבין? עכשיו יש דברים שהוא בעל עסק, זה הוא לא מוצר. הוא לא מכניס את זה לבנק, הוא לא יכול לדווח על זה. הבן אדם קיבל סקרת מזה, מעצבים. של ה...
תבין,
100 אלף דולר, זה דירה. אתה עובד על זה שנים, לוקחים לך את זה. המסקנה, לא יודע מה, תרשים... או בליל הסדר, זה הזמן. אצל סבא שלי היה גנב קבוע מהשכונה, כולם מכירו אותו אפילו. בן של אחד המתפללים, שיצא לתרבות רעה, והוא מכיר את כל המשפחה. הוא יודע, זה יוסי, הוא אצל אבא שלו בליל הסדר, זה נוסע לחמיב, מכיר את כולם, בליל הסדר נכנס. היה אצל כל הדודים שלי, ביקר אצל כולם. כן, מוכר. אחים שלו, האח מסגיר אותו, זה אחי, אחי גנב, בטוח. מה? לא משנה. בא, מנסר את הסורגים, נכנס. עד היה בכלא אלף פעם, נכנס, יצא.
בערב יום כיפור את הכספי מעשר של המערכות.
שם מרחם, אין גבול, אין גבול. אבל פחות אני אומר, משהו זה סנגר, עוד כבוד נשאר לך. תבין, הרב קוק אומר את זה, שכדי לחזור בתשובה, אתה חייב קודם כל חיבת הדת. מתחיל לפתח קשר. אחרי חיבת הדת, כבוד לדת. אחרי כבוד לדת יבוא קיום הדת. אבל קודם כל, כשאתה בא להחזיר בתשובה, אתה חייב להדיר, להראות, תראה את התורה הזאת, כמה היא נעימה, כמה היא טובה, כמה שווה לקיים אותה, כמה... להראות כמה היא גבוהה ועמוקה, ואז הבן אדם, וואו. יש פה משהו, יש פה משהו רציני, זה רוחש רספקט, אתה גורם לבן אדם לרכוש כבוד לזה, ועם זה זה יבוא. לצערנו, כנראה גם בשלב שזה נוסגים, כבר קיום הדת לא מקיימים, אז פחות כבוד הדת נשאר להם. טוב, חבר'ה.
יש מחלה
של בעיון שבאמת דברים. יש קלפטומניה. יש מחלה. יש כזו מחלה. אבל להלכה אסור בכל מקרה. כלומר, אסור אפילו לחנך. אתה רוצה לחנך מישהו ואתה גונב לו, גם אסור. אסור לעשות את זה. אתה רואה בן אדם לא אחראי. לא אחראי. שם רכוש אצלו בחדר. ואני באמת לטובתו. אני בא אליו, לוקח להראל, מעלים אותו. שעכשיו יתחיל להתעצבן וזה יומיים שלושה יחפש את ה-MP שלו. בסדר? אחר כך אני אומר לו, לקחת את זה פעם באתי או זה. אז הוא כבר יזכור את זה. גם זה אסור לעשות. כמובן שגם בצחוק. לעבוד על מישהו ולסחוב לו משהו ולתת לו שעה לחפש וכל זה ואז להביא לו, גם זה אסור. כל זה אסור מדרבנן. לא, כל זה גזל. זה חלק מהגזל. אתה מתחיל עם זה, זה עובר אלינו. אתה רוצה לחנך אותו? יש הרבה דברים שאתה יכול לחנך אותו לא בצורה הזאת. הפוסקים דנו באם לתפוס מישהו. אם אני יכול לתפוס מישהו, לתת פיתיון. יש מישהו שאני חושד בו, לתת לו איזה פיתיון. הבן איש חי... גם, דיברנו על זה, גם. לא, יש מי שיתיר. יש דיון בפוסקים. היה שאלה, לא, לא, לא. היה שאלה כזאת. היה שאלה כזאת על בחור שתעמיד בכיתה התעללו בו והיו גונבים לו את הסנדוויץ'. מה, כי את הסנדוויץ' כולה, מה? אבל סתם לצחוק על ילד. והילד חברתית, המעמד שלו מאוד נפגע. ומאוד כאב לו הסיפור הזה, כאילו אתם מבזים אותי כל הזמן. והוא אמר, אני רוצה לשים, והיו אוכלים לו אגב. לוקחים לו סנדוויץ' ואוכלים, והוא רצה לשים רעל בסנדוויץ'. היו פוסקים שהתירו. לא יודע מה היה בסוף, היו פוסקים שהתירו את זה. על עיתו לרשע ויאמר. אתה רשע, מרושע, שאתה גונב, בעיה שלך. עד כדי כך. אבל היום אמרו, בואו לא נגיד. כמובן זה לא למעשה ולא לעשות את זה. הבן איש חי נשאל שאלה. הבן איש חי נשאל שאלה בבעל בית שחשד במשרת שלו. בעל בית שחשד במשרת שלו, האם לשים כסף במגירה בצורה מסוימת, בשלב מסוים, ולתת לו, הוא יודע שזה שמה, ולתת לו את הפיתיון. האם מותר להכשיל אותו כדי לתפוס?
לא להכשיל,
לבדוק. אתה מכשיל אותו באיסור גניבה.
לא, אני רואה שיש לך מקרה
ש... עד כדי כך.
מה שהדודים שלי גלבו להם על הבית, הם כאילו קריירה בקה וזה, אז הם שמו לו כסף, לראות אם זה יגיע לי. והם חזרו באמת הם ראו
שירתם. טוב, אבל זה, יש פוסקים שאוסרים את זה. אבל יש כאלה בקושי, נכון, יוסי, צריך גנבו, מה גנבו? מה נכנסו? לבן, מה גנבו? קוטג' ולבן. אז אבא שלו אמר, הייתם אומרים לי, הייתי שם לכם מחוץ לבית. קחו את הקודש. אה, כן? מה, באותו ערב?
לא, זה כמה חודשים אחרי.
תבין.
אבל המקרה כזה, תחרב לו את
זה. ראו שלא
התלמנתם על הקוטג'.
שחור הכוונה היא, מה זה שחור? לא להציר מס. תראה. אני אענה לך.
אם אני שם זאתה של איראן,
אל תעשה. אני עונה לך, כן, לא טוב, בוודאי. בוודאי, בוודאי שיתבעו אותך על זה. היה סיפור, היה פה סיפור, אני לא זוכר. אחד התקשר למשטרה, אומר להם, יש לי גנבים בבית. סיפור שהיה. אומרים לו, אנחנו מצטערים, אין לנו ניידות. התעצבן, סגר את הטלפון, אחרי שלוש דקות, מתקשר עוד פעם מאה, אין צורך, אל תבואו, כבר יריתי בהם. אחרי חמש דקות היו לו שלוש ניידות בבית. מה זה? מה פתאום? ירית בהם? מה קרה לך? וזה? לא, לא יריתי. אבל אמרת שירית. גם אתם אמרתם שאין לכם ניידות. אחרי איך עבד עליהם? איזה תחכום. כן, גם אתם אמרתם שאין לכם. אתה מבין? פתאום יש ניידות. אתה מבין? אתם לא מגיבים בסלחנות לגניבות. לכן זה דבר שממשיך כל הזמן. מדהים היה בחור הזה, זה גאוני. קיצור, למעשה לא לעשות את זה, בשום פנים ואופן. לשים רעל או פיתיון לגנב. בהחלט בעיה שלו, אבל אל תעשו את זה. אל תהרוג לי בן אדם בגלל שיש לו יצר רע לגנוב 20 שקל. קיצור, ניצן, שחור, יש דיון בפוסקים, האם דינא דמלכותא דינא. בסדר, יש סוגיה כזאת בגמרא בכמה מקומות. האם הדין של המלכות מחייב אותי? יש לי דין תורה, מה שכתוב בתורה הקדושה בשולחן ערוך מחייב אותי כיהודי. האם אני נמצא עכשיו במדינת באקוודור? אני גר באקוודור. אני האם בתור יהודי היהדות אומרת לי אתה מחויב לציית לחוקי מלכות אקוודור, מדינת אקוודור או לא?
מה, אני מתנגש או סתם?
עכשיו, לא, מתנגש ודאי שלא. אם זה מתנגש, פשוט. בסדר? אם במדינה הזאת אומרים לך תעבוד גם בשבת, עובדים שבע ימים בשבוע, פשוט שלא. מה שלא מתנגש, אז ככה, בחוקי תעבורה פשוט שכן, אין שום חולק,
שעל פי ההלכה אתה מחויב לשמור כל חוקי התעבורה ברמה קיצונית. כלומר, יש כאלה אומרים שמי שלא עובר על חוקי התנועה הוא כמעט רוצח.
למה? מה הקשר?
מה הקשר? אדם עובר באדום, אח שלי, בא לך להתאבד, יש תהום, דוח, אבל למה שאני אכנס באדום ואתנגש בך?
כשאדם אפילו לא צריך חוק, אני אומר לך על מהירות,
על מהירות, אני אומר לך, יש פוסקים שאומרים כהי לישנה, אומרים, מי שנסע במהירות מופרזת ומת, לא יושבים עליו שבעה. אתה שומע? הוא דינו כמתאבד. אתה מבין עד כמה הדבר חמור? אדוני, אתה נוסע לי על 140, אז התאבדת לבד, אז עד כדי כך לא יושבים שבעה. קל וחומר, אם אתה נוסע לי בין מכוניות ואתה מסכן אחרים, זה לא קרוב לרצח. אתה לא רפעים אנשים שנוסעים בטירוף על הכביש, אתה מסכן אותי. אחי, אתה רוצה להתאבד, יש בסדום איפה שכביש המוות עם כל האופנועים, אז לך, לך אחי, אתה רוצה כדור בראש, פה, יש פה תהום, סע עם אוטו לתהום, אבל אתה נוסע בכביש ומסכן אחרים, זה ודאי קרוב לרצח.
למה לא? אתה ב-180 יש חשבית.
מה הקשר ב-180?
עזוב, מסוכן, זה מסוכן, מסוכן, נו, באמת, אתה יכול לקחת איתי 100, 110. אתה מסכים איתי שבגדול חוקי התנועה הם הגיוניים מאוד. הגיוניים מאוד, לעבור באדום, זה מסוכן. שלוש בלילה, כביש שק, בסדר, אז זה לא מסוכן. אבל אם אתה נכנס לצומת ומישהו ייכנס בך ויהרג, אתה שופך דמים. אתה מבין? יפה. אז זה מוסכם. כל הדיון הוא... איך? איך? של שתי נוסעים וכל זה? תלוי, בגדול זה כן. בגדול זה כן. שאל אותי שאלה פרטית, אני לא יודע. טוב, בהזדמנות נדבר על זה אולי שיעור שלם. כמה אני מחויב לשלם מס הכנסה, ואם מותר לי להעלים מס, ואם באמת אני מחויב לציית לכל כל חוק שהמאה העשרים הליצנים האלה חוקקו בעזרת השם. לא, זה שיעור עצמו כבר 12.
אני חושב שזה ישיבה חרדית, אני חושב
אני זוכר את הגלות הזאת, כן, אני זוכר, בזמן הוא גם היה.
דיברנו שם, אמרו לי, לא יודע, ואתה נחזיר אותך, כאילו זה, זה.
בשאלה.
הוא אומר, מבחינתי על המושג הזה של המלכות, בגלל המלכותה, אז כשהוא מתחת להיכנס למשרד ממשלתי, ולקחת כיסא או משהו כזה, כי אתה משלם על...
חס ושלום, שום כמה. חס ושלום. חס ושלום. זה היה סוף.
אחי, הייתי בביתה.
אחי, אם אני משלם מיסים, זה מתיר לי לגנוב כמה שאני רוצה. זה שלי ושלך ושלו, זה של כל עם ישראל, אבל לגנוב זה משהו אחר. כל מה שאני רוצה, נדבר בעזרת השם. האם בן אדם מעביר שיעור פרטי, הוא חייב לדבר על זה למס הכנסה, או שהוא יכול להעלים עין. בסדר? אז זה נדבר על זה, אבל לגנוב פשוט שעשו.
יש פה פח שעושים על זה.